השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום, אנחנו מתחילים את דף ממחת בא במציע, שיעור דף יומי של 10 דקות. אנחנו באמצע סוגיית האם מעות קונות מהתורה או לא. כלומר, אנחנו יודעים שמעות לא קונות מטלטלין, אבל האם זה רק מדרבנן או שכבר מהתורה המעות לא קונות מטלטלין? רבי יוחנן אומר מעות מהתורה קונות, רק חז"ל גזרו שלא יקנו, וריש לקיש אומר שכבר מהתורה הם לא קונות. בדף הקודם ראינו ראיה אחת לטובת רבי יוחנן מהמשנה שלנו, עכשיו נמשיך עם עוד ראיות לכאן ולכאן. אז ראיה ראשונה, אנחנו בסוף דף ממז עמוד ב', לטובת רבי יוחנן. המשנה אמרה שלמרות שכסף, מעות, לא קונות מטלטלין, אבל אם הקונה שילם לו מוכר, ואז אחד מהם יתחרט, אז יש עליו כללת מי שפרה מדור מבול, הוא יפרה ממי שלא עומד בדיבורו. עכשיו, הגמרא מניחה שהכללה הזאת צריך שיהיה לה איזשהו בסיס. אז זה יותר מובן לפי שיטת רבי יוחנן, שלפי רבי יוחנן באמת מהתורה המעות כן קונות, רק חז"ל אמרו שלא יקנו, אבל יש כללת מי שפרה, כי סוף סוף מהתורה זה כן אמור לקנות. אומרת הגמרא, לריש לקיש זה גם מובן. הכללה היא על עצם זה שהוא לא עומד בדיבורו. אפילו אם אין איזה בסיס מהתורה שזה אמור לקנות. הגמרא שואלת על זה, הרי רבי שמעון בברייתא מבדיל בין נתנו מעות שאז יש כללת מי שפרה, לבין רק סיכמו בדיבור שאז אין כללת מי שפרה, יש רק אין רוח חכמים נוחה ממנו. אז הנה רואים שעצם זה שאתה עובר על הדיבור לא גורם לכללת מי שפרה, ולגמרא מסבירה שדיבור עם דמים, אז יש כללת מי שפרה. דיבור לבד, אז באמת אין כללת מי שפרה. אז זה היה הראיה לטובת רבי יוחנן. עכשיו נראה שתי ראיות של רבא לטובת ריש לקיש. ראיה ראשונה, רבא מביא מפסוק. הפסוק אומר לגבי מי שכופר בממון ונשבע לשקר, אז הוא צריך אחרי זה להביא קורבן. אז הפסוק אומר, וכיחש בעמיתו בפיקדון, זה פיקדון, בצומת יד שזה הלוואה, בגזל או השק את עמיתו. אז יש לנו ארבע דברים בפסוק. יש לנו פיקדון וגזל, שאתה כופר ממש בחפץ ממשי של מישהו אחר, ויש תשומת יד והשק את עמיתו, שזה חוב. כלומר, זה לא חפץ מסוים, תשומת יד זה הלוואה, השק את עמיתו זה שכר שכיר. אז באמת רב חיסדא מסביר שגם שם מדובר כן בחפץ מסוים, כלומר שהם ייחדו חפץ לצורך החוב הזה. עכשיו, המשך של הפסוקים שם, אחרי שני פסוקים כתוב, והיה כי יחדה והשם, והשיב את הגזלה, זה אחד, או את העושק אשר השק, או את הפיקדון אשר הופקד איתו. אז שלושה מתוך הארבע מוזכרים. מי לא מוזכר? תשומת יד. הלוואה לא הוזכרה. למה הלוואה לא הוזכרה? אז מבין רבא, אני המלווה נתתי לך כסף, אתה ייחד את החפץ שתיתן לי בתמורה להלוואה, אבל אני לא קניתי את החפץ הזה, לכן אתה בעצם לא חייב לתת לי אותו. למה? כי המעות שלי לא קונות מטלטלין. אז הנה ראיה מהתורה, שמעות לא קונות מטלטלין. דוחר רב פאפה את הראייה הזאת, והוא אומר, הרי גם עושק זה אותו דבר, אז למה עושק כן צריך להחזיר? כנראה שמעות כן קונות מטלטלין, והתורה לא כותבה הלוואה, כי זה נלמד מעושק. דוחה הגמרא את רב פאפה ואומרת לו, עושק צריך להחזיר, כי שמה השכיר, שהוא בעצם מקביל למלווה, משך את החפץ ואז החזיר אותו חזרה למעביד, לחייב. ועל ידי המשיכה הוא קנה, ולכן החייב כן צריך להחזיר לו. אבל בהלוואה הוא לא עשה את זה. ולכן שם הוא לא צריך להחזיר, כי המעות של המלווה לא קנו את החפץ. דוחה שוב רב פאפה ואומר, אז שהתורה תכתוב את שני המקרים, גם הלוואה וגם עושק, ובשניהם נגיד שהוא משך. אז אומר רבא, באמת אם זה היה ככה, אז באמת לא היה ראיה לכאן ולכאן, כי רבי יוחנן שאומר שמעות קונות, היה אומר שזה עובד גם בלי שהוא משך, וריש לקיש היה אומר שמדובר שהוא משך. אבל כיוון שרק בעושק כתוב, ובהלוואה לא כתוב שצריך להחזיר, אז התורה מנסה ללמד אותנו שבעושק זה דווקא בגלל שהוא משך, אבל אם הוא לא משך, כמו במקרה של ההלוואה, אז באמת המעות לא קונות את החפץ. אז הנה ראיה שמעות לא קונות. יש פה עוד שאלה קטנה, הרי יש ברייתא שאומרת שגם בהלוואה כן יש דין שצריך להחזיר את החפץ הזה שייחדו, ולומדים את זה או מכל אשר יישבה עליו לשקר, מרבים גם הלוואה. אומרת הגמרא, נכון, באמת כן צריך להחזיר, אבל זה לא כתוב במפורש בתורה, ואומר רש"י, כיוון שזה לא כתוב במפורש, כנראה שהכוונה שם זה גם שהיה משיכה. אבל אם לא היה משיכה, אז מעות לא קונות מטלטלין. אז זה היה ראיה לטובת ריש לקיש שמעות לא קונות. ראיה נוספת ממשנה לטובת ריש לקיש, הפעם הנושא זה מעילה, אם אדם נתן בשוגג פרוטה של הקדש לבלן. הבלן בשביל שהוא ירחץ אותו. אז הוא בעצם שכר בזה שירות. אומרת המשנה שהוא מעל, ורב מדייק שדווקא במשהו כזה שלא שייך שם משיכה. אבל אם היה נותן את זה למשהו שבו שייך משיכה, אז הוא לא מעל עד שהוא ימשוך, כי בשביל למעול בכסף של הקדש, צריך שהכסף יקנה לי משהו. אז הנה רואים שכששייך משיכה, כסף לא קונה ולא מעל, כי צריך קודם כל למשוך. אז הנה ראיה שמעות לא קונות מטלטלין. מקשה הגמרא מברייתא שאומרת שאם הוא נתן לספר הוא גם כן מעל, והרי שם כן שייך משיכה שימשוך את המספריים או כל דבר ששייך למשוך. דוחה הגמרא, לא, שם דובר בגוי ושם לא שייך משיכה, והראיה שיש ברייתא הפוכה שגם בספר לא מעל, אז אתה חייב להסביר שאיפה שכתוב שכן מעל הכוונה היא גוי. אז יש לנו שתי ראיות בינתיים לטובת ריש לקיש. עכשיו ראיה נוספת לטובת רב יוחנן. רב נחמן גם כן מסכים רב יוחנן, ולוי מביא מהתוספתא ראיה לטובתו. נתן פורטת הקדש לסיטון, כלומר חנווני מוכר, שילם לסיטונאי בכסף אבל עוד לא משך, והוא כבר מעל. אז הנה רואים שכסף כן קונה מטלטלין ולכן מעל. מה ריש לקיש יעשה עם הראיה הזאת? הוא יגיד שזה רבי שמעון, שכבר בדף הקודם ראינו שריש לקיש מודה שלפי רבי שמעון מעות כן קונות מהתורה. אז עד כאן ראיות לכאן ולכאן. עכשיו אנחנו בממחת עמוד ב' שורה שלישית מלמעלה, אנחנו ממשיכים להסביר את המשנה. במשנה אמרנו שאם אתה לא עומד בדיבורך אחרי שנתת כסף, יש כללת מי שפרה. הבאי ורב נחלקו, מה זה אומר שיש את הכללה הזאת? הבאי אומר שרק מודיעים לו, תדע לך שיש את הכללה הזאת, ורב אומר שביתין ממש מקללים אותו בפועל. הבאי אומר שרק מודיעים, שהרי נאמר ונשיא במחלות האור. רב אומר זה רק לגבי מי שעושה מעשה עמך, והוא לא עשה מעשה עמך. עכשיו יש סיפור שכל אחד הבין אותו אחרת. רב אומר, אני למדתי את זה מהסיפור הבא. רבי חייא בר יוסף היה מוכר מלח, ומישהו נתן לו כסף עבור מלח, אבל אז התייקרו המחירים. אז רבי חייא בר יוסף רצה לחזור בו מהמחירה, בשביל למכור את זה במחיר יותר יקר. הוא בא לרבי יוחנן לשאול האם מותר לו לחזור בו. ורבי יוחנן אמר לו, אם תחזור בך יהיה לך כללת מי שפרה. אומר רבא, הרי לא צריך להגיד לרבי חייא בר אבא שיש לו כללה, הרי הוא תלמיד חכם והוא יודע את זה, אלא כנראה שרבי יוחנן התכוון שיקללו אותך בכללה. אז מכאן שביתין מקללים בפועל. אביי אומר, גם זה לא סביר, מה רבי חייא בר אבא רצה לעשות משהו שיש עליו כללה, מה הווה מינה בכלל? אלא אביי מסביר שרבי חייא גם ידע שאסור לו לחזור בו, אבל פה מדובר שלא שילמו לו על כל המלח, אלא שילמו חלקית, אז הוא חשב שרק על מה ששילמו אסור לו לחזור בו, אבל על השאר אולי מותר לו. כמה שמלן רבי יוחנן אמר לו שעל הכל יהיה לו כללת מי שפרה, וזה מוביל אותנו ישירות לסוגיה הבאה, כשקונה נותן כסף למוכר, שבשדה זה קונה ממש ובמטלטלין זה רק מי שפרה, האם זה משפיע על כל השדה או רק לפי התשלום שהוא נתן לו? אז יש בזה מחלוקת. רב אומר שזה רק כנגד התשלום, ורבי יוחנן, כמו שכבר ראינו, אומר שזה כנגד כל השדה. הגמרא מביאה ראיה לטובת רבי יוחנן וקושייה על רב. כתוב בברייתא בדף ע"ז עמוד ב, אם קונה ומוכר סיכמו ככה, קונה נתן סוג של משכון למוכר, לא להתבלבל כי כתוב כאן עירבון, וזה לא כמו העירבון שעליו אנחנו מדברים. סוגיה שלנו מדברת על עירבון כשהכוונה היא שנתתי לך תשלום חלקי. כאן בברייתא הזאת הכוונה בעירבון סוג של משכון שהוא ערב להסכם שלהם. אז הקונה אמר למוכר, אני נותן לך פה איזה משכון, ערבון, אם אני מבטל את המחר, אז המשכון הזה שלך, אם אתה מבטל אז אתה מחזיר לי את המשכון פעמיים, גם את המשכון בתוספת של עוד פעם את ערך המשכון. אז קודם כל רבי יוסי אומר שהתנאים קיימים, כי לדעת רבי יוסי אסמך תקני, כלומר גם דבר מוגזם, אם שניהם הסכימו, זה קיים. רבי יהודה אומר, לא, אסמך תקני, וזה רק קונה כנגד הערך האמיתי של הערבון הזה. ואז בר השבג ואומר, כל הבעיה כאן זה שהוא חשב שהמשכון הזה קונה, והרי המשכון הזה לא קונה, ולכן הוא קונה רק כנגד המשכון. אבל אם אנחנו מדברים על שדה והוא נתן לו תשלום חלקי, שזה באמת דבר שקונה, אז זה כבר קונה את כל השדה. אז זה כבר היה לטובת רבי יוחנן לפחות לגבי קניין שדה, שגם תשלום חלקי קונה את כל השדה. מה לגבי במטלטלין, לעניין מי שפרה, האם גם אז יהיה מי שפרה על כל המטלטלין? או רק כנגד מה שהוא שילם בפועל? אז רבי יוחנן חשב שכן. אומר לו רב, לא, שם בקרקע שהכסף ממש קונה, אז זה יותר חזק, אז זה תופס גם את כל השדה. כאן במטלטלין, שזה רק לעניין מי שפרש, אז זה יותר חלש, אז גם מי שפרה זה רק כנגד מה שהוא שילם, ולא על כל השדה. סיימנו להפעם, אנחנו 8 שורות לפני סוף הדף, אני מזכיר שאפשר לקבל את השיעורים במייל, נרשמים באתר sinai.org.il, וגם אפשר לשמוע בטלפון עלות שיחה מקומית בטלפון 0722 453-1118. כל טוב.